ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. לי קוראים מיכאל מלמדו, ובכל פרק אני פוגש אדם יוניקי, אדם מיוחד, אדם שככה אני אוכל to pick his brain, לנהל איזושהי שיחה, לפתוח קצת תודעות, ואולי דרך הדבר הזה טיפה להרחיב את תודעתנו, אולי טיפה להסתכל על אורחות חיינו ולשאול אם אנחנו רוצים טיפה אולי לחדד, אולי לשנות, אולי סתם לשמוע שיחה נעימה ולהפנים. אחד מהדברים שאותי מאוד מעניינים ב... לא יודע מה, 5-6 שנים אחרונות, וכל פעם אני כזה קצת בצעת אמנים, העולם הזה, כמה העומק אני נכנס לתוכו, זה כל המקום של מדעי המוח. מההקשר גם של חיבור ל-day to day לרמת החיים שלנו. אני מאוד מאמין ש... ומי שככה שומע את הפודקאסטים, שומע, הדוק של הפודקאסטים, שומע אותי אומר את זה הרבה פעמים, ש... הדברים שאנחנו צריכים להשקיע בהם לעניות דעתי בחיים, זה הדברים שהולכים לשרת אותנו המון המון זמן קדימה, ויהיה לנו תשואה גדולה על השקעה בהם. למשל, אנחנו ישנים כל הזמן, אז אם אני אלמד קצת יותר על השינה, זה משהו שאני אוכל להשתמש בו לאורך רוב החיים שלי. אם אני אבין איך לאכול טוב יותר, מה התזונה שאני מורכבת, איך הגוף שלי פועל, גם ברמה מולקולרית וגם ברמה פיזית תחושתית, אני אדע להשתמש בנתונים האלה לאורך זמן. ואם אני אלמד לנהל את הרגשות שלי, ואני אלמד להבין איך המוח שלי פועל, ואיך הנפש שלי פועלת, ואני אבין את זה גם מהרמה התיאורטית של, אפשר לדבר על פילוסופיה או פסיכולוגיה מכל מיני סוגים, אבל גם אני אבין את המקום של הנוירוסיינס מאחורי הדבר הזה, איך המוח עובד ומה עומד מאחורי הדבר הזה, זה יכול לייצר לי הרבה בהירות, ופתאום להסתכל על הכלי ועל המכונה הזאת שנקראת המוח, לא כאני. וזה משהו שהרבה פעמים אנחנו לא עושים. אנחנו הרבה פעמים לא לוקחים ומייצרים הפרדה בין הישויות האלה. אנחנו מסתכלים על המוח ועלינו כאחד, ולא רגע אומרים, רגע, מה זה אני, ומה זה האגו, ומה זה הסלף, ומה זה המוח, ורגע, עכשיו הפחד הזה זה אני, או שזה מנגנון הגנה שעכשיו לאורך המון המון שנים, כשראינו נחשים, אז היינו צריכים לבוא ולפחד מהם רגע. וכשאני מודע לדבר הזה, ואני מודע שיש שם איזושהי מכונה מסוימת שמזרימה לי מחשבות, וזאת מכונה שמעלה לי פחדים, ומציפה לי רגשות, שהרבה מהדברים האלה, המנגנונים האלה, מנגנונים הישרדותיים, אני פתאום יודע להתבונן בהם. אני יודע להתבונן בהם, ואז אני יודע לנתק רגע את עצמי מתוך אותם מנגנונים, ולבחון אותם, ולבסט אותם, ולהתקן אותם, ולזוז איתם, ולרקוד איתם, ודרך הדבר הזה לחיות חיים שהם עשויים להיות חיים אולי שלווים יותר, אולי מלאים יותר, אולי טובים יותר, שוב, הגדרה לטוב היא הגדרה חמקמקה, אבל משהו שהוא קצת אחר. ולמול התזה הזאת, ולמול השיח, ולמול הפתיח הזה, הזמנתי את דוקטור קרן ונצחק, איזה כיף שאת כאן.
תודה שהזמנת אותי.
תודה רבה על הזמן. בוגרת המרכז לחקר המוח בבר אילן, דוקטורט מדעי המוח, תואר שני פסיכולוגיה ניסויית מחקרית, והדבר שתפס אותי, וקצת דיברנו על זה גם קצת לפני, וזה גם חלק מהחיבור, עוסקת בפסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי. ואני נורא חובב גדול של הז'אנר, למרות שבזמן האחרון קצת נפתחו לי תודעות דרך כל מיני חוויות שעשיתי, שקצת התחילו להעלות לי ספק על האקזיסטנציאליזם, ובא לי קצת לשאול אותך מה המהות מאחורי זה. קצת קונטקסט, קודם כל למאזינים לתת רגע במילה שתיים על מה זה אקזיסטנציאליזם, ומה זה אומר פסיכותרפיה דרך הדבר הזה, ונראה לי שזה סופר מדליק, כי זה כאילו לקחת את המקום של משמעות ושל הפסיכולוגיה וגישות פילוסופיות, ולחבר אותם גם לאיך אנחנו עובדים במנגנונים הפנימיים, וזה שילוב מעניין.
אז רגע, לפני שאני אענה, קודם כל מאוד מעניין אותי להבין איך נפתחו לך תודעות כאלה ואחרות, אבל אני לא יודעת אם זה עניין חוקי, אז אולי תסביר לי את זה אחרי זה. ואני לא יכולה שלא להתייחס לנושא המאוד מאוד מעניין שבעצם דיברת עליו בהקדמה, מי זה האני הזה בכלל. זאת אומרת, גם כשאנחנו מתבוננים מנקודת מבט בנורוסיינס, בחקר המוח, מה זה הדבר הזה שמתעורר איתנו בבוקר ונוכח שם באופן אוטומטי? אנחנו מיד מרגישים את עצמנו בתוכו החליפה הזאת, כן, הגוף שלנו, שבאמצעותו אנחנו חווים את הקיום שלנו, באמצעותו אנחנו בעצם ניידים בעולם, פועלים על העולם, מגיבים לעולם. אז נוירולוג וגם חוקרי מוח יגידו לך ש... הדבר הזה שזורם לנו בתוך המוח, העברת האינפורמציה הזו שמתרחשת בין כ-86 מיליארד נוירונס, או תאי עצב בעברית.
איזה מספר מטורף זה.
נכון, כנראה יותר גדול ממספר הכוכבים בגלקסיה הפרטית שלנו. האינפורמציה הזו שלמעשה מועברת על ידי הולכה חשמלית וכימית, היא האני. והאני הוא רחוק מלהיות סטטי, הוא מאוד דינמי, הוא כמעט נוזלי. מי שהיית אתמול זה לא בדיוק מי שאתה היום, המוח שלך אפילו השתנה, גם אם באופן לא דרמטי, ומי שהיית לפני עשור זה בטח לא מי שאתה היום ולא מי שתהיה.
כן, זה פלסטי.
פלסטי לחלוטין, איבר לומד, מכאן גם עוצמתו וה...
עכשיו, אבל שעשה, אולי עשית תפשטה, כאילו זה לא רק, כי, מה זה אני? אני זה יותר מורכב מרק הנוירונים האלה, יש אלמנטים בתוך הדבר.
תלוי את מי שואלים.
זה תמיד נכון.
אתה יודע, הבאת פה כבר, אני חושבת שאנחנו הולכים לדבר על המושג אני, גם מנקודת מבט פילוסופית, טיפולית ונוירולוגית, זה כבר זוויות מאוד מאוד שונות, משקפיים אחרים לגמרי להתבונן על הדבר הזה. אני חושבת שכשאנחנו מתעוררים בכל בוקר מחדש של העולם, מגיחים אליו מחדש ומיד חווים עולם, מיד חווים חוויה, החוויה הזו היא פרטית שלנו, היא קיימת רק כי המוח הפרטי שלך, שאין שני לו, הוא כטביעת אצבע, רק כי המוח שלך יוצר אותה, והיא ייחודית לך, ואני חושבת שהאני הזה, שאנחנו, הוא נתפס בינינו, כן, יש בו משהו מאוד עקבי ויציב, אני חושבת שהוא בעצם נרקם בתוך החוויה הזאת, זאת אומרת, בכל רגע שאתה מחזיק בתודעה, ואתה חווה איזושהי חוויה, אתה מרגיש את האני הזה, האני קיים באותו רגע. כשאתה צולל לשינה עמוקה, לא ברור איפה האני הזה נמצא, כן? זאת אומרת, לא ברור בכלל איפה אנחנו נמצאים, עם כל מה שזה אומר. אנחנו לא חווים כלום, לא מחוץ לנו ולא בתוכנו. אז זה עניין מאוד מורכב, אפשר לתת לזה הרבה מאוד הגדרות. אני חושבת לענייננו שמה שמאוד חשוב לזכור זה שתמיד כדאי להפתיע את עצמנו. זאת אומרת, כדאי תמיד להשאיר סימן שאלה בתוך הסיפור שאני מספרת לעצמי על עצמי, מי אני? או כל אחד אחר, שווה להחזיק בסקרנות. סקרנות זה משאב, זה חתיכת משאב, גם בהיבט טיפולי. יכולת שהייתה לנו מאוד כשהיינו ילדים, בעזרת סקרנות גילינו עולם, למדנו המון על העולם, ואף אחד לא ניקז לנו את זה מהמוח, זה עדיין קיים שם. תמיד יש מקום להפתיע את עצמי, לשנות את הסיפור. גם אם בנקודה אחת או שתיים, עדיין זה יכול להיות מאוד מאוד דרמטי, וזה מאוד תורם ל-well-being.
אני מאוד, קודם כל, הבסיס שלי, של מיכן, זה בסיס שהוא נורא אקזיסטנציאליסטי. אני נורא מסתכל על הכל כזה, יש אסנציאליזם ואקזיסטנציאליזם, האם המהות קדמה לדבר, או הדבר קדם למהות. והאקזיסטנציאליזם אומר בגדול שכאילו אין משמעות לכלום, אתה מגיע, ואז אתה מוצא את המשמעות הפרטית שלך, דרך עשייה, דרך חקר, דרך גילוי עצמי, דרך הרבה דברים, ואז דרך המקום הזה אני בעצם מוצא איזושהי משמעות שהיא לא משמעות קוסמית, איזשהו משהו מכוון, אלא משהו שהוא פרטי שלי בתוך התהליך, וזה היה נראה לי נורא לוגי. לא יודע אם שמת לב, גם במשרד אצלי שכזה, היה שם שעון שספר לאחור על המסך. זה עשיתי אקסטרפולציה למתי אני עומד למות, כדי רגע לייצר לעצמי הנחכה של המוות. יש לי ממנטו מורי ממלא מקומות, זכור שתמות, מהבנה נורא ברורה שמבחינתי, טוב, אנחנו מגיעים לכאן, אין דבר כזה נשמה. זה הבסיס שלי. יש לנו סק ביולוגי בראש שבין 3 קילוגרם פחות או יותר, שהוא אחראי על כל הדבר הזה, הוא יוצר את התודעה, הוא יוצר את השכבות, הוא יוצר את הדברים, ובסוף זו מהות החיים. דווקא לאחרונה קצת התחלתי להיפתח והתחלתי קצת להסתכל אחרת על הדברים, ופתאום התחלתי לשים משהו שלא היה לי. התחלתי לשים סימני שאלה.
על מה למשל?
על האם יש נפש או אין נפש.
בוא נגדיר נפש.
זה גם, הסייקי, כן. עכשיו, אפשר... אני מאוד מתחבר על ההגדרות של יונג בהקשר הזה. שוב, כרגע, אני חושב שאני עוד בור, אני חושב שאני עוד לא מספיק התעמקתי אני גם כשאני לומד, אני נורא אוהב קונטקסט לייצר לעצמי. כאילו, נורא חשוב לי לבוא ולהבין שיונג היה תלמידו של פרויד והיה אמור להיות ממשיך דרכו, ואז אני מקבל את הקונטקסט למאיפה הוא התחיל, ועד שפרויד נורא התקבע בתוך הרעיונות שלו, והוא לא הצליח לזוז מהסופר אגו ומאגו, ומכל, ויונג חשב שיש עוד שכבות נוספות, של תודעה קולקטיבית, ועוד הרבה, כאילו, תת-מודע קולקטיבי, ועוד הרבה דברים נוספים, ואני נורא עכשיו נכנס לזה, אני מרגיש שאני עוד בפרומיל של הפרומיל, אבל נורא נורא פתאום מתחבר לי המקום הזה של, רגע, יש את הפרסונה שאנחנו בונים כלפי חוץ, שזאת איזושהי זהות מסוימת, שזה כלי נורא פרקטי שמחזיק את עצמנו, שבערך, לא יודע, אני שוב לא יודע כנראה מספרים, אבל אני מניח שבזורים של 18 חודשים, 12 חודשים, בן האדם מבין שהוא סובייקט, שהוא ישות בעולם, שהיא נבדלת מהשאר.
כן, זה נבנה בצורה מאוד הדרגתית, גם הדבר הזה שקוראים לו סובייקט, אין לזה סוף, כן? כן. זאת אומרת, זה משהו שגם בגיל ההתבגרות עוד יש לו כמובן משמעות, אבל אתה מזכיר פה כמה נושאים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, עבורי לעבוד, זאת אומרת, לכהן גם תחת כובע של פסיכותרפיסטית בגישה הקיומית, בגישה האקזיסטנציאליסטית, זה משהו שמבחינתי הייתי חייבת לעשות, כי זה מאוד משלים לי את התמונה, וזה מאוד מסדר עם הרבה טענות בנורוסיינס.
אוקיי.
ומה שאמרת זה דבר נפלא, זאת אומרת, אחת הטענות המרכזיות באמת של האקזיסטנציאליזם, הגישה הקיומית, זה שבעצם כשמדובר באדם, הקיום קודם למהות. Mm-hmm. בניגוד להרבה מאוד גירויים אחרים, כמו למשל הבקבוק פה שלפניי, נכון, מישהו חשב על המהות, שזה שתיית מים, וייצר בקבוק, ייצר כוס, קש, לא משנה מה, name it. כמובן שההשקפה הזו מאוד מאוד מנוגדת להשקפה דתית.
דתית, כן.
כן, אלוהים חשב, אלוהים יצר. המהות קדמה לקיום. על פי אקזיסטנציאליזם זה בדיוק הפוך. האדם קודם כל קיים. מי הוא יהיה? מה הוא יהיה, מה הוא יוכל להיות, כל הדבר הזה יש לו המון אופק, המון יצירתיות, וזה מאוד מסתדר עם טענות מרכזיות במדעי המוח. אנחנו יודעים שהמוח, אני רגע אתקן אותך, כי המשקל לא קובע, הגודל ממש לא קובע בנושא של המוח, אבל מדובר בכקילו 200, קילו 300 באמת.
הוספתי גולגולת, נו, תן לי איזה משהו, בסדר, מה?
תאומים סיאמים כאלה. אבל למשל איינשטיין,
כן, היה לו קצת כבד יותר שם, 1-6, לא?
היה לו, לא, לא, דווקא היה לו פחות, והוא הציג יכולות מרשימות. זה רק מראה לנו עד כמה, אתה יודע, אם ניקח פיל, לדוגמה, המוח שלו שוקל הרבה יותר, אנחנו יודעים שמה שבעיקר משפיע על איכותה של תודעה, מה שנקרא אינטליגנציה, אינטליגנציה רגשית, וכולי וכולי.
זה כמות הלינקים?
זה כמות הקשרים, כן, בדיוק, הלינקים, יפה אמרת. החיוות, אנחנו קוראים לזה קונקטומיקס, זה אחד המונחים המקצועיים. ובעצם אנחנו יודעים שהמוח הוא איבר שמושפע מסל של גורמים, והוא מאוד מאוד מושפע מהסביבה שלתוכה הוא נולד ובה הוא צומח. המוח הוא האיבר שאחראי על היכולת שלנו לתרגם את העולם, להבין אותו ולהבין כיצד להגיב אליו. יכולת מאוד מאוד מורכבת שלמעשה אף פעם לא מפסיקה להירקם אצלנו מוח. זה קורה בכל רגע מחדש, גם ברגע זה. והאופן שבו המוח שלנו יתעצב ויתפקד תלוי בהמון המון גורמים לאורך כל חיינו. אוקיי? זאת אומרת, הדבר הזה הוא מאוד 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 דינמי, ולכן יש המון פוטנציאל, המון גמישות, המון דינמיות ביכולתה של הסביבה להשפיע על המוח. אני אציין שכמובן גם החומר התורשתי שאיתו נולדנו, המין הביולוגי שלנו, משפיע על המוח. זה לא אומר שיש כזה דבר מוח גברי ומוח נשי. גבר ואישה זה המצאה אנושית, זה לא... יש זכר ונקבה, כן? גבר ואישה זה המצאה אנושית, בדיוק כמו הרבה המצאות נוספות, כמו מוסר.
יש שוני אבל בין מוח זכרי למוח נשי.
נכון, אז שוב, אני אומרת, המין הביולוגי משפיע גם על המוח, אבל הוא ממש לא היחידי שמשפיע על המוח, ולמעשה אם אנחנו מסתכלים על סל הגורמים שמשפיעים על המוח, הוא אפילו לא הדרמטי ביותר. הדרמטי ביותר זה כמובן הגורם הסביבתי, ובעיקר כל מה שקשור לגריעה, גירויים שנתפסים כמאיימים ומסוכנים. למשל, יש ניסויים שמראים איך אתה לוקח זכרים ונקבות, למשל חולדות מעבדה, זה חיות מאוד מאוד אינטליגנטיות, גם כמובן יונק, ואתה לוקח מוח של זכר ונקבה ומפעיל על שניהם איזושהי מניפולציה של לחץ, איך מאפיינים זכרים ונקביים מתהפכים. זאת אומרת, איך, okay. אצל זכרים פתאום מופיעים מאפיינים נקביים, ואיך אצל נקבות מופיעים מאפיינים זכריים, שזה מאוד מעניין להבין למה. אין עדיין תשובה ברורה, אבל איך לחץ שמופעל באותה צורה על שני המינים יוצר פתאום היפוך. זה רק מראה לנו שהרבה פעמים סטרס יכול מה שנקרא לטרוף את הקלפים ולשבש ואפילו להמאם הבדלים ביולוגיים.
כן. כך שאנחנו... סטרס גם מופעל ממקומות יותר פנימיים בתוך המוח, נכון?
בוודאי.
האזורים העמוקים יותר, בטח. המוח הזוכלי במרכאות,
כן,
איך שקוראים
לזה. כן, המוח הרגשי, בעיקר האמיגדלה,
כן.
ויש לו השפעות כמובן על הרבה מנגנוני גוף, אבל הנקודה היפה היא, ואני רגע אחבר את זה למשהו שאמרת ממש בהתחלה, שדיברת על האני, על הסלף הזה, אנחנו הרבה יותר דומים מאשר שונים, אנחנו כולנו עשויים מאותם חומרים, לכולנו יש את אותו מוח מבחינה אנטומית, הוא עובד בדיוק על פי אותה חוקיות, דרך אגב, לא רק שלך ושלי, גם שלי ושל הכלבים שלי. ממש מדובר באותה חוקיות שעל פיה מועברת אינפורמציה במוח, ובעצם מייצרת עבורי חוויה, הכרה, תודעה. וזה נכון שבתוך כל הדמיון הזה, אתה ואני... בהרבה סיטואציות, אולי נגיב אחרת, או נפרש אחרת את מה שאנחנו רואים ושומעים וכולי. אבל עדיין יש בתוכנו המון המון דמיון, כולנו מרגישים, כולנו צריכים להרגיש, כולנו חווים מצוקות. וזה לא קשור באמת רק אליך או רק אליי. והניסיון לנרמל מצוקות או בכלל אתגרים ומשברים בחיים הוא מאוד נכון מהבחינה הזאת. כי אין אדם, אין מוח שלא חווה מצוקה, אין מוח שלא עובר משהו, אין אדם שלא עובר משהו. ומה שאמרת בהתחלה לגבי מי זה האני הזה? האם כשאני מפחדת, אז זה בגלל שזה אני, אז אני מפחדת כפי שאני מפחדת? או האם זה בגלל שאני יונק, אני בעל חיים, ואני אמורה לפחד מ-XYZ, ויש לי אפילו מבנה במוח שאחראי על היכולת שלי לפרש גירוי מסוים כפחד, וזה נכון. זה הכל נכון. זאת אומרת, יש לי מבנה במוח, הוא עונה לשם אמיגדלה, בטוחה ששמעת עליו, ובטח גם חלק מהמאזינות ומהמאזינים, שאחראי על היכולת שלי לפרש גירוי כמסוכן ומאיים, עניין אבולוציוני לחלוטין. היום יש עם זה הרבה בעיות, כי המבנה הזה לא למד להבחין בין גירוי, מה שנקרא...
בנוטיפיקציה לבין שיח שזז ונמר בפנים.
כן, בדיוק. אז הנמר היום זה הרבה דברים אחרים, כמו הבוס שלי בעבודה, כמו פחד מאימותים, כמו פחד מהעתיד, מחשבות יכולות לעורר סכנה וחוויה מאיימת, ממש אימה. זה גם אבל קשור ליכולת שלנו לתפוס זמן על פני ציר. נכון, זאת אומרת, הכלבים שלי...
שזה אומרים שאנחנו החיה היחידה בעצם שיודע לעשות את זה, וזה בגלל הניאו-קורטקס, בגלל החלק הקדמי?
לחלוטין כן. בעיקר המוח הקדמי, ובעיקר הקדם מצחי, שהוא גם הכי מכוות, הוא הכי מרושעת, מה שמצביע על הלמידה המורכבת והמתוחכמת ביותר, והאזורים הללו הם גם האחרונים להבשיל. זאת אומרת, הם מבשילים רק בשלהי שנות ה-20, אפילו תחילת שנות ה-30, וגם זה לא אומר עכשיו שאני פטורה. אין דבר כזה, אדם פטור ממצוקות או ממטען רגשי שלילי. החיים עצמם זו תקופה לא פשוטה. זו תקופה מורכבת, וזה מקום שלא תמיד...
חיים הם סבל, אמרו.
גם, גם. אתה יודע, אני אספר פה, הבת הצעירה שלי, שהיא בת 10, עוד מעט, נורא ביקשה שאני אציין שהיא הכי מהירה בשכבה שלה, אז הנה אני מציינת את זה, ובאותה הזדמנות...
בריצה.
נכון. היא ספורטאית, כן, שאנחנו עדיין מחכים שהיא תפרוץ, וכנראה שהיא תפרוץ מתישהו.
נייצ'ר או נרצ'ר?
אני חושבת שגם וגם.
אוקיי, אוקיי.
כן, כן, אבל ללא ספק יש לזה מרכיב מולד. היא באמת גרמה לי להבין משהו באופן, היה פה, תכף בסיפור שאני אספר, יש רגע מכונן, כשהיא הייתה בגן חובה, אני הגעתי איזה ערב להכין ארוחת ערב, הספקתי, חתכתי ירקות, ואז לא שמתי לב מה היא עושה, אבל ראיתי שהיא עומדת ליד הויטרינה של הגינה, והיא ככה פתאום שחררה הנחה כזאת עייפה, של ילדה בת 5.5, עייפה מהחיים כזה, אוי. ואז אמרתי לה, מה קרה ירדן? היא קוראים לה ירדן, ואז היא אומרת לי, את יודעת, אמא, החיים הם תקופה קשה. זה היה המשפט. מה שהיא ראתה זה את שתי החתולות שהיו לנו, אורגות ציפור. כן? מה שנקרא חתולות, אי אפשר לצפות מהם למשהו אחר, הייתה שם ציפור, זה האינסטינקט, זה מה שמתבקש מבחינתם, לכך הן מתוכנתות, וזו המסקנה שהיא הגיעה לה, אז החיים עם תקופה מורכבת. עם תקופה מורכבת, השאיפה הזאת, אתה יודע, מוכרחים להיות שמח, האידיאל הזה, שבעיקר החברה המערבית בונה עבורנו, אמור להיות לנו טוב. מה זה טוב? ששום דבר לא יכאב לי ולא יציק לי ולא יעקצץ לי ולא יטריד אותי, גם אם אני חושבת על העתיד, שהכל יהיה מאוד ברור ומה שנקרא רציונלי והגיוני. הבעיה האמיתית זה עם השאיפה הזאת. המוח לא עובד בצורה כזאת. המוח מכיל בתוכו את כל היכולות שלנו, והיכולת להחזיק באמת ב-well-being זה לגמרי היכולת לנרמל את כל הדבר הזה שקוראים לו מצוקות, חרדות, פחדים. אני רואה ביום יום הרבה נוירוזות. אנחנו נוירוטים, האנשים המתפקדים לרוב, הנורמטיביים. ככה, כי חוויית הקיום היא מאתגרת. כן, היא פסיפס אינסופי של רגעים, גם אם לחשוב על היום הזה שלא מזמן התחיל, אצלי הוא די התחיל מזמן, בטח אצלך פחות, אבל...
למה הנחות היסוד האלה? מה זה?
הנה, אתה רואה? פה חטאתי, פה שגיתי, אבל אם נחשוב על היום הזה, שבאמת התחיל לפני כמה שעות, כבר עכשיו אנחנו יכולים להסתכל במבט על כל מיני רגעים. עם כל מיני צבעים, טעמים וריחות, חלקם סתמיים, חלקם נהדרים, חלקם מרגשים, חלקם גם לפעמים כואבים, ומדובר, אתה יודע, חוויית הקיום היא, היא מאוד מאוד דינמית, היא מאוד מאוד משתנה. כך המוח חווה את החיים. אפשר גם לדבר על למה. למה זה בעצם קורה? למה יש סבל? למה יש מצוקות? למה יש פחדים? אבל אני אטען, גם בתור מי שעוסקת במדעי המוח, וגם מי שעוסקת בפסיכותרפיה, קיומית בעיקר, זה שמצוקות שאתה חווה או שאני חווה, מעבר לזה שהמצוקות שלך הן שלך ושלי הן שלי, וברור שהן אמיתיות והן כרגע מאוד מציאותיות, והן לא עושות לנו כיף או נעים, הן לא בהכרח אומרות עליך משהו או עליי משהו, והן נובעות בעיקר מחוויית הקיום עצמה האנושית, שמשותפת לך ולי ולכל המאזינים.
השאלה אבל מהי עוצמה? קודם כל אני רוצה להגיד שנשמע נכון. שירדני ילדה חריפה, ולשמוע משפט כזה בגיל כזה, זה...
לא פשוט.
זה חתכת, חתכת פרספקטיבה ובגרות עמוקה כזאת,
כן.
שזה מהמם. ולגבי אז, אני חושב שבסוף, שוב, זה נורא סטואיקני, ואני נורא חובב את הז'אנר של סטואיזם, המקום הזה של אין טוב ואין רע, יש את הדבר עצמו, שהוא עצמו והוא עצמו. והפרשנות שלנו היא מה שמייצרת ומעניקה משמעות לדברים שקורים. והמוח כמוח הוא, הוא ישות הישרדותית שמטרתה בסופו של דבר להגן עלינו, והיא פיתחה לאורך המון המון שנים, האבולוציה המון המון מנגנונים. ואנחנו חלק מהתפקיד שלנו בהפיכה לאדם שלם יותר, הוא גם לייצר אינטגרציה של הסלף עם הצללים, לפתוח את התתמודה, לשאול הרבה שאלות, אבל גם להיות במקום הזה של רגע, אני מסתכל ומתבונן על הדבר. ואני יודע, היום המשמעות האינסטינקטיבית שלי היא במגניטיות כזה, היא בעוצמה כזאת, וזה יוצר אצלי סטרס וחרדה ולחץ, אבל חלק מהעבודה זה ללמד את עצמי לייצר אוטומט אחר של פרשנות.
כן.
ואז בצורה הזאת, המוח כבר מכניס את זה, אני שוב קטונתי מלהבין את הביולוגיה מאחורי זה, אבל את הכימיה, אבל המוח מכניס את עצמו כבר, הוא מקטלג כבר דברים בצורה שונה. כי אימנתי אותו בעצם, כי המוח שוב, אנחנו מדברים על זה שהוא פלסטי והוא יודע להתרגל, ואז דרך הדבר הזה אני יודע בעצם לבוא ובסוף להוריד עוצמה של דברים שיכולים לגרום לי היום לחרדה, אבל בעוד שנה אם אני אעבוד עליהם ואני אתן לזה את הפרשנות, ואני, וכמובן שזה יותר מורכב ממה שאני, אני מציג את זה כנורא פשט, כן? יש הרבה דברים שהם עמוקים וילדות וזה, אבל מסביב אני יודע לייצר איזושהי פרשנות אחרת, וגם בסוף תגובה כימית אחרת במוח, כי פשוט האוטומט משתנה בתוך כן. אותו תהליך.
אז אתה אמרת פה המון דברים, מה שנקרא, קיפלת עולם ומלואו, ואני אסביר למה אני מתכוונת. אחד הדברים המאוד מעניינים שגם מאפשרים שינוי, בהיבט, אתה יודע, אדם רוצה להיות נחמד לעצמו, הולך לטיפול, נכנס איזשהו מסע לתוך עצמו, בגלל מצוקה כזו או אחרת, או מצוקות ברבים בדרך כלל, זה יכולתו של המוח ללמוד מחדש, לחזק למידה קיימת או להחליש למידה קיימת אם היא מייצרת מצוקה. ואחד הדברים המאוד מעניינים שמפגישים נורוסיינס עם האקזיסטנציאליזם, מה שנקרא קיום קודם למהות, זה ההבנה שכמובן שהמוח מייצר חוויה סובייקטיבית. זה תמיד סובייקטיבי. אם אנחנו מניחים שהמוח הוא מקור הנביאה היחידי לחוויה שלנו, מה שנקרא האמת או המציאות, אנחנו מבינים שזה חייב להיות סובייקטיבי, וחוויה היא הרבה מעבר לעובדות בשטח, היא נובעת מהפרשנות הייחודית והסובייקטיבית הרגעית שהמוח שלי או מוח שלך מייצרים. הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים לטיפול, אנחנו נוכחים לדעת, והתובנה הרגשית, לא רק הידיעה השכלתנית, הרבה פעמים היא כמשקולת לא פשוטה, שהרבה מהפרשנויות שהמוח שלנו יסתגל או יתרגל להעניק לגירויים או לסיטואציות בעולם, לא אנחנו בחרנו בהם. זאת אומרת, אנחנו מניחים שאנחנו לא בחרנו להיוולד, על פי המדע כמובן, גם על פי נורוסיינס, אנחנו לא בחרנו למי להיוולד, היכן להיוולד, באיזו סביבה לגדול ולצמוח, איזה חינוך נקבל, לאילו מסרים נחשף, כל הדבר הזה די נלקח מאיתנו.
כן, אפשר לפתוח פה סוגריים על כאילו, תפיסה ספינוזאית ועל דטרמיניזם מוחלט, והאם יש דבר כזה בכלל פרי וויל, והאם באמת זה או שזה כל הנסיבות שקדמו פשוט הביאו אותנו לנקודה הספציפית.
אוקיי, אז אני חושבת שזה גם וגם, אני חושבת שרצון חופשי נמצא בסינפסה. אבל תכף נגיע לזה. Okay. הכוונה בסינפסה לנקודת החיבור בין נוירונים ובעזרתה בעצם כימיקלים מעבירים תשדורת עצבית.
אוקיי.
אבל הרבה פעמים אנחנו מגלים שבזכות אותו קורטקס, מה שנקרא נאו-קורטקס, מה שמבדיל אותנו באמת מכל שאר היונקים, כולל פרימטים, קופי אדם, שמאוד מאוד דומים לנו מהרבה מאוד בחינות, זה באמת היכולת להתבונן על עצמנו בזמן עבר, בזמן הווה, בזמן עתיד, ועוד הרבה מאוד דרך אגב תובנות שהמוח האנושי מעניק לנו והופכות את חיינו מצד אחד להרבה יותר משוכללים ועמוקים ומרגשים, אבל מצד שני גם יותר מאתגרים.
נכון.
ככה זה עובד.
פחות נוכחות, יותר שאלות על משמעות.
נכון, אנחנו כבר מזמן לא חיים רק בכאן ועכשיו, אנחנו לגמרי חושבים ומוטרדים גם מהעתיד, מהעבר. היכולת לזכור את העבר גם יכולה לייצר מצוקות בהווה. אנחנו עדים לכך, והיום יותר מתמיד, שהמציאות היא לא ודאית. אנחנו ערים לכך, וזה גם מאוד מאוד קשור לתפיסת העתיד וזיכרון העבר, לדברים שקרו ועוד יקרו, שאין לנו תמיד שליטה, ברוב הזמן אין לנו שליטה מוחלטת. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות חסרי אונים, והאינטראקציה הזאת בין אי-ודאות, חוסר שליטה וחוסר אונים, היא סוג של שילוש כמעט קטלני בשביל חלקים מאוד פרימיטיביים במוח שאמונים על ההישרדות שלנו, הם אחרים על הכאן ועכשיו. אם נסתכל על טרופים בספארי, על נטרפים בעיקר דרך אגב, הם כל הזמן ב-360, ברוב הזמן, אוקיי? זאת אומרת, הם כל הזמן עסוקים באיתור וחשיפת סכנות. עכשיו, אני רגע חוזרת ליכולת בחירה מחדש, אוקיי? מצוקות בהחלט מתרחשות במוח האנושי, בגלל חוויית הקיום המאוד משוכללת ומורכבת שהמוח מעניק לנו, ובעיקר החלקים החדישים והעדכניים ביותר שלו. כן, שקשורים למאה ה-21, הנאו-קורטקס, בעיקר החלק הקדם-מצחי. ואני יכולה ממרום גילי, אתה ממרום גילך, להבין עד כמה יש פרשנויות שאני לא בוחרת לחוש בהם, אני לא בוחרת לרקום אותם במוח, ויש מה לעשות עם זה. זאת אומרת, תהליך הבחירה שאקזיסטנציאליזם מדבר עליו רבות, רבות ונואשות, זה אחד הכלים, זה אחד מהמפתחות להעלאת well-being. והיכולת להתמודד עם מצוקות, דרך אגב, א' ב', זה מה שנקרא אחד מאבות המזון, זה לגמרי להבין שיש לי את היכולת, זה לא אומר שזה קורה ביום או יומיים, וזה לא אומר שזה קל, ממש לא. אני צריכה לעבור במנהרת זמן קשוחה, כמו שהבנות שלי אומרות, כדי לבסס את המיומנות הזאת בתוכי, היכולת לבחור באופן אותנטי, איך אני רוצה להתייחס לפחדים, איך אני רוצה להתייחס לפרשנות מסוימת. יש לנו מוח קדמי מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, זה כמעט, אני רוצה לקרוא לזה לוקסוס. יש לנו את היכולת, את האינטליגנציה הרגשית, להנגיש את המשאב הזה, לבחור להתייחס אחרת לחוויות שמייצרות בתוכנו מצוקה. זה נראה בתוך המוח, אנחנו יודעים היום שיש כזה דבר שקוראים לו מוח מתמודד.
Okay.
ואנחנו יודעים שמוח כזה נראה אחרת. אוקיי? Okay? זאת אומרת, ואנחנו לא נולדים ככה, אנחנו לא נולדנו מוכנים להתמודד. זו מיומנות שאנחנו לומדים, היא מתבססת, היא נרכשת, גם אם חווינו סביבה, שמסיבה כזו או אחרת לא לימדה אותנו לעשות את זה באופן מיטבי. אוקיי? אז כשאתה מדבר על פרשנות שהיא הרבה פעמים, אני מרגישה שאין לי שליטה על זה. אוקיי? ככה אני רגילה, ככה לימדו אותי. הבהילו אותי שאם אני לא אראה את זה ככה, אוי ובוי, אם אני לא אעשה ככה, שומו שמיים וכו' וכו'. זה משהו שלוקח הרבה זמן לפרק, מכיוון שבתוך חדר הטיפול מאוד קשה לגייס חלקים פרימיטיביים וראשוניים בתוך המוח שמפרשים גירוי או סיטואציה מסוימים כסכנה, כמו נמר, אוקיי? המגדלה הזאת היא לא למדה לעשות הבחנה בין נמר, שממנו אני באמת צריכה לפחד ורק בו להתמקד, ממש כך, לבין מחשבה כמו, וואי וואי וואי, יש לי הרגשה שאני לא יודעת מה יקרה בעתיד, או מחשבה כמו, יו, אני לא אוהבת את אמא שלי, או אני שונאת את אמא, אני ככה שולפת מחדר הטיפולים הרבה דברים, כי אסור לחשוב ככה, אוקיי? המגדלה הזו, אם לימדו אותי שאסור לחשוב ככה, שזה סוג של קטסטרופה, כשעולה בתוכי מחשבה כזו, שהמוח שלי רוקה מחשבה כזו, המגדלה הזו תייצר פעילות כאילו כרגע עומד מולי נמר. זה אותו מנגנון, ואני ארגיש בדופק עולה ובלחץ דם עולה, ובמערכת כלי הדם מזרימה בבת אחת דם אל השרירים הגדולים, כדי שאני אוכל לברוח כל עוד נפשי בי מהמחשבה. וכאן מתחילה איזושהי ריאקציה ביולוגית קשה מנסו, ויש מה לעשות עם זה.
עכשיו את מתארת סיטואציה שזה כבר ממש מורגש גם פיזיולוגית, יש הרבה אזורים שזה לא בהכרח בעצימות כזאת, אבל זה כל הזמן במנות קטנות, כמו מייקרו דוזינג כזה שנוכח כל היום ביום של בן אדם, וזה פשוט מחסל מבפנים.
אתה יכול לתת לי דוגמה?
אני אומר, נגיד, יכול להיות מצב שאני ממש חרד מהמבחן שיש לי מחר, בסדר? ואז זה מכניס אותי ממש נורא ויזואליזציה, נורא ברורה והכל. אבל יכול להיות שלאורך כל הסמסטר אני מרגיש חרד בקטנות, לא דדליין מחר מבחן, אלא מאיזושהי הרגשה יותר כללית של האם אני אצליח, האם אני מסוגל, האם זה בשבילי באמת, מי אני, אולי אני לא מספיק חם, אולי אני לא מספיק טוב, אולי אני צריך להיות מושפע מטוב, ואז בעצם יש פה איזשהו תהליך הדרגתי שכל הזמן מייצר את הרמות סטרס האלה שכל הזמן נוכחות בתוך הגוף, בתוך הדם. ואני חושב ש... אם אני לוקח רגע משהו, די דיברנו על זה, אבל אני עוד פעם רוצה להניח את זה כאן בחלל של השיחה, זה המקום של המחשבה שלי היא לא אני. הרגש שלי הוא לא אני. הפרשנות שלי לגבי משהו זה לא אני. הצרכים שיש לי זה לא אני. הפחדים שיש לי זה לא אני, הצללים שיש לי ואני לא מסוגל לשייך אותם לפרסונה שלי כי אסור להגיד שאני שונא את אמא כי זה לא חלק מהזהות שלי ואני בן אדם אוהב, אז המחשבה הזאת זה לא אני, אבל רגע, אבל אולי זה גם כן איזשהו ראי של משהו שהוא אני, ובעצם עצם היכולת, וזה משהו שיצא לי לאמן את עצמי המון, זה להיות מודע לאוטומטים האלה, לדברים האלה, ולהעניק פתאום שייכות, או עצם זה רק שאני חושב משהו, ופתאום אני מסתכל מבחוץ על המחשבה הזאת, ואני רגע נותן לה, אני ממסגר אותה, ואני שואל רגע מה המחשבה, מאיזה מקום היא באה, מה המשמעות שלה, כבר ניתקתי אותה ממני. ועצם הניתוק הזה, או אני מסתכל על רגש מסוים, פתאום חוויתי איזושהי חוויה, ואני כרגע מסתכל על איזשהו כעס שנאגר בתוכי, נגיד, אם הייתה לי חוויה לא נעימה, ואני רגע מסתכל על הרגש ואני שואל, מאיזה מקום הוא הגיע? מה עומד מאחוריו? עצם הניתוק התפיסתי הזה, דווקא מהמוח, מהעונה הקדמית שלנו, מהמוח המודע, מההסתכלות, כבר מייצרת הבדלה ביני לבין הדבר, ומאפשרת לי, הדיס-אטאצ'מנט הזה, מאפשר לי רגע לבוא ולטפל ולדבר על זה, ולהסתכל ולבחון את זה. אבל כשאני מסתכל על הדבר הזה, כי זה אני, הרגש הזה זה אני, זה האופי שלי, זה אני. עכשיו, אופי זה גם דבר פלסטי, ואנשים הרבה פעמים מפספסים את זה. אנחנו הרבה פעמים מפספסים, שוכחים את זה, שזה משהו שהוא גמיש, שהוא משתנה. אני לא אותו בן אדם שהייתי לפני 3 שנים ולפני 10 שנים, וכנראה לא אותו בן אדם שהיה עוד 5 שנים, הדבר הזה הוא גמיש. וחלק מההנחת יסוד הבסיסית הזאת, שהאופי שלנו הוא דבר פלסטי, המוח שלנו הוא דבר פלסטי, וכל האלמנטים האלה שמרכיבים את החוויה האנושית שלנו, שזה הצרכים והרגשות והכאבים והפחדים התנהגויות, כל הדבר הזה הם לא אני, אלא זה דברים נפרדים, מאפשר לבוא ולהסתכל על זה, ולהתחיל להרכיב את זה, ולשאול שאלות לגבי זה, ולשנות את זה, ואם אני רגע מסתכל, ושוב כרגע, לא בהסתכלות הכימית של מה קורה, אלא בהסתכלות האנושית הזאת שלנו, במקום של תודעה, זה חלק מאינטגרציה, זה חלק מלייצר איזשהו אני שלם יותר, ולהכיל את כל המורכבויות הגדולות האלה, ולהבין ולבחון אותם, לא ממקום של הכל צריך להיות אפי ג'וי ג'וי, לא, החיים יותר מורכבים, זה חלק מהקסם שלהם, וזה חלק גם מה שקוראים לנו להעריך הרבה דברים שיש בהם, קסם ואושר ושמחה ובליס ופלואו והרבה דברים נוספים.
כן.
אז להרכיב את כל הדבר הזה. והפיתוח מודעות הזאת, הפיתוח מודעות הקטנה לדברים, אני חושב שזה אחת מהמיומנויות הכי נדרשות ללמידה כאילו עבר אצל בני אדם.
כן. אז אמרת פה המון דברים. קודם כל זו שאלה מעניינת, אז מי זה אני? אז אני רוצה רגע לאגד כמה וכמה כלים ובכלל כותרות בתוך הדבר הזה. היכולת בכלל לנרמל חוויה היא יכולת מבורכת והיא אפילו הכרחית, בטח מסע אישי או בכל סוג של מסע פנימי, בכל סוג של טיפול, למשל היכולת, אתה יודע, ברגע נתון להפנות קשיבות פנימה, מה שנקרא מיינדפולנס, כן? שזה נהדר, יש המון, המון דאטה למיינדפולנס בחקר מוח, ומוח מתורגל הוא מוח מאושר, אוקיי? זאת אומרת, שוב, שאלה מה זה אושר, הוא מוח שחווה יותר רגעים טובים במהלך היום-יום.
שאלה מה זה טוב.
כן, אני עוד מעט אגיד לך מה דעתי על זה כרגע, לא יודעת מה יהיה מחר או עוד שבוע, אבל אני בעיקר חושבת שטוב זה מצב שבו אני מרגישה שאני מסוגלת להתמודד, אוקיי? זאת אומרת, רגע שבו אני אומרת, לא משנה מה יעלה מתוכי, אני מתמודדת, אני מכילה ואני מחזיקה בתחושת מסוגלות בתוך עולמי הפנימי. אני חושבת שיש בזה בשורה מאוד 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 חשובה. אני לא בהכרח חושבת שכל הזמן אני יכולה להתנהל עם ההצהרה הזאת, אבל בטח ברגעים קשים יש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע, בניגוד לצורך התמידי בהרגעה, שהוא בעצמו יכול להפוך לנוירוזה. כן? כי אי אפשר כל הזמן להיות רגועים. עכשיו, אני אגיד ש... אני בעצם אגיד כמה דברים. היכולת שלי להסתכל על מחשבה, לפתח סקרנות, אתה יודע, על זה בדיוק דיברת, על היכולת, רגע, להבין, רגע, מה זה המחשבה הזאת בכלל? להפעיל אפילו חשיבה ביקורתית עליה. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאין שום דבר קדוש בתוך התודעה, כי אם אנחנו תופסים משהו כקדוש, אי אפשר לבקר אותו, אי אפשר לשים עליו סימן שאלה.
זה זרקור שצריך רגע לשים עליו, מה שאת אומרת.
כן, כן.
זה מתקשר גם למקום הזה של, הרבה פעמים שזה השלמה, טוב, זה אני.
כן.
ואז שאני אומר זה אני, זה קצת להפוך את זה למקודש. זה אני, זה התחשית.
זה מי שאני,
זה התחשית. כן. זה מה יש כרגע. ואם זה מה יש, אז אני צריך לא להתמודד עם השורש, אני צריך להתמודד עם הסימפטום, עם מה התוצר הלוואי של אותה מחשבה, או של אותו דפוס, או של אותו רגש שעולה, או אותה פרשנות מסוימת שאני מייצר. אני לא אומר למה הפרשנות נוצרה.
כן. נכון? אני חושבת שהרבה פעמים זה גם הוריד אחריות. אני חושבת שהנסיבות היחידות שבהן אני אגיד, זה אני,
ואני מוריד יש... אחריות זה גם מילה חשובה, אני שם עליה גם כן זרקור עוד פעם, כן. זה מילה חשובה, כן. זה צמד מילה חשוב.
אז את יודע, יש בחירה ויש אחריות, תכף נגיע לאני הזה, אבל אני חושבת שהיכולת שלי להגיד, זה מי שאני, ולהיות שלמה עם זה, זה רגע שבו אני מבינה בעצם מה זה אומר, זה אני, אוקיי? זאת אומרת, כשאני אומרת, זה אני מבינה למה אני מתכוונת, ואני גם מבינה שבזה אני בוחרת. וכאן אני רוצה להתייחס לשאלה, אז מי זה האני הזה? זאת אומרת, אם כולנו מחזיקים ברקמה אנושית שמייצרת עבורנו חוויית קיום אנושית מאוד מורכבת, עם מאפיינים מאוד דומים, אנחנו מבינים שהמציאות לא ודאית, אנחנו מבינים שאין לנו שליטה, אנחנו מבינים שהרבה פעמים אנחנו חסרי אונים, אנחנו מבינים שיש עתיד ויש עבר, אנחנו ערים לכל העבר שלנו. אנחנו מבינים שיש פרשנות סובייקטיבית וכולי וכולי, ורובנו סובלים ממצוקות, אם לא כולנו, בנקודת זמן זו או אחרת, כי המפגש, העולם הוא מקום מפוייך, ואנחנו כל הזמן שואפים לסטריליות, להיגיינה נפשית כזו, כן? שהיא פשוט אף פעם לא באמת יכולה להיות מושגת ב-100%. אני חושבת שהאני הזה נמצא בעיקר ברגעים שבהם אנחנו מצליחים לבחור באופן אותנטי, תכף אני אסביר למה אני מתכוונת שאני אומרת באופן אותנטי, בתגובה. אוקיי? או בשביל שבו אנחנו נצעד. כשאני אומרת באופן אותנטי, אני מתכוונת לכך שטרם הבחירה, זה יכול להיות שניות, שעות, ימים, אבל זו בחירה מודעת, אוקיי? זה לא פעולה דחף, זה פעולה מודעת, מכוונת רצונית כמובן, אף אחד לא מצמיד לי אקדח לרקה, ובעצם אני בוחרת, כשאני מבינה מה תהיינה משערת, מה תהיינה ההשלכות, ואני מבינה שיש אפשרויות נוספות שבהן אני לא בוחרת. אוקיי? וזה רגע האמת, זה רגע שבו האני נגלה בעיניי. אוקיי? עכשיו, זה, אתה יודע, יכול מאוד מאוד להשתנות. היכולת שלי לבחירה אותנטית, אני לא חושבת שהיא קיימת באמת בילדות. כן? זאת אומרת, לא, בטח לא באופן הבשל שלה, בטח לא באופן הגמור שלה. כשאתה מסתכל על ילדים אפילו בגילאי טרום חובה, או לפני, אתה תמיד תראה ילדים יותר אמפתיים מילדים אחרים. אתה תראה ילד שחוטף למישהו צעצוע, אבל בטעות מפיל אותו, ואז שנייה אחר כך ניגש אליו ונותן לו נשיקה בברך. אוקיי? זה למשל רגע בעיניי שבו האני האותנטי שלו, בניגוד למה שנקרא עצמי כוזב, שגם עליו דיברת מקודם, רק נתת לו שם אחר, פרסונה, פרסונה, כן. פרסונה חיצונית.
למה כוזב? הוא לא בהכרח כוזב.
כוזב במובן של, הוא לא האותנטי, לא מדובר בגרעין האותנטי, לכולנו יש עצמי כוזב, לא באופן שיפוטי, אלא אנחנו חייבים עצמי כוזב, כדי לצמוח ולהתברג, ברשתות חברתיות, בתוך קשרים, לייצר בונדינג. הכוונה בכוזב, לכל התפשרות, לכל התגמשות, אוקיי? לעשות את מה שאחר רוצה, להתחשב באחר, להבין לליבו. כוזב במובן הזה שזה הולך ומתרחק מהאינטרס הפרטי, האגואיסטי שלי, אוקיי? זה מתרחק מהדחפים המיידיים שלי, שקיימים בכל רגע ורגע. כוזב מתייחס לעובדה שלפני הכל אנחנו בעלי חיים, בעלי אינסטינקטים ודחפים ויצרים שהם שלנו, וזו הליבה, אוקיי? זו בעצם הליבה שלנו. כאן שוכנת האותנטיות, עוד לפני שפיתחנו נאו-קורטקס ושלחנו רובוטים למאדים והקרבנו למען האחר, אמרנו אלטרואיזם, אם יש דבר כזה, נכון? שנייה לפני. אז כוזב הכוונה לזה, משהו שהוא מרוחק מאיזושהי ליבה מאוד מאוד גולמית וראשונית, שקשורה לעולמות הראשוניים והאותנטיים ביותר שלנו. אוקיי? לזה הכוונה, וכולנו צריכים פרסונה.
כן.
ולפעמים אנחנו גם בוחרים,
זה דבר פרקטי.
נכון? אנחנו גם בוחרים באופן אותנטי להציג פרסונה. כי זה משיג מטרות, כי זה חשוב לנו, לפעמים אנחנו יכולים להטעין את החיים שלנו במשמעות על ידי עצמי כוזב. זה לא מילה גסה.
אני אחד מהדברים שאני מאוד, בשנה האחרונה, אני חושב שזה התחיל אצלי איזה שינוי, וזה שינוי דרך חבר. יש לי חבר שהוא מנכ״ל של איזה חברה, וכלפי חוץ כזה, אם הוא אומר את השם של החברה, אז הוא כזה, זה אומר, מגניב, מכירים קצת, וזה בונה לו אוטומטית פרסטיג', ונפגשתי איתו בקונטקסט של עבודה בהתחלה, שם הכרנו, ואחרי זה הפכנו לחברים גם מעבר לשעות עבודה, ופתאום, ובערב הוא בן אדם אחר לחלוטין. ויש לו ממש כללים פנימיים, שנגיד, בחור, כאילו לא ילד, 40 וקצת, משפחה וזה, ואם אנחנו רוצים לזה סיבוב ברים בתל אביב וזה, הוא לא יגיד מילה אחת על העבודה, וגם הוא נורא השתדל שלא, הוא לא, הרבה פעמים, וזה גם חלק מהמנגנונים האוטומטיים שלנו, הרי אנחנו, המוח האנושי הוא מחפש מאוד מהר להבין האם הבן אדם שנמצא מולי הוא סכנה או לא סכנה. וזה גם למה, זה למה אני חושב, או לא, אין לי תזה מבוססת, אבל זה גם למה נורא קשה לנו לדבר עם זרים לצורך העניין, כי יש הרבה פעמים סכנה, וזה למה יש לנו הרבה פעמים סטיגמות של אם אני אדם עם צבע עור כהה, למה אני מפחד מהלבן והלבן מהזה, כי כנראה אנחנו לא מאותו שבט, וכנראה שאנחנו, זה מתכון לסכנה מסוימת ולהתפרות. ובגלל זה יש לנו סטיגמות והרבה דברים. ואנחנו היום, אחד מהדברים הראשונים שאנחנו מנסים, כלים שאנחנו משתמשים בהם כדי להבין מאוד מהר מי עומד מולי בצד השני, זה מה אתה עושה בחיים? כי אוטומטית, מה אתה עושה בחיים הזה נותן לי המון המון פרטי מידע. אתה עובד בעבודה צווארון כחול באיזה מפעל, אז אתה ככה, אז אני כבר משייך, אנחנו עם עצלנות קוגניטיבית כולנו בראש, אנחנו כבר מנסים לשייך המון המון אלמנטים מסביב. אתה מנכ״ל של זה, אז כנראה אתה כזה וכזה, ואוטומטית מתקבל איזשהו קרדיט מסוים סביב הדבר. ואני תמיד כל מקום שהייתי הולך, הייתי מחפש לבנות רגע דרך הפרסונה, כן? ישר, מה אתה עושה? ואני מספר מה אני עושה, ואז דרך הדבר הזה אני בונה רגע, איזושהי קרדיטציה מסוימת, ודרכו, פתאום היינו יוצאים, והוא לא היה בשום סיטואציה מוצאית את מה הוא עושה, וגם לא שואל אחרים מה הוא עושה. ופתאום זה הביא דינמיקה כל כך אחרת לשיחות, ופתח כל כך הרבה צדדים אחרים בתוך החיים, שזה כל פעם, כל סיבוב, כל אינטראקציה, כל פתיחת שיחות עם אנשים שאנחנו לא מכירים מה זה, פשוט יצרה שיחות אחרות לחלוטין מהשיחות הסטנדרטיות שמכניסות לאותן תבניות של, ככה וככה, ואיך התחלתי ומפה ומה אתה עושה, ולזוויות אחרות לגמרי. ואני, בערך בשנה, שנה וחצי האחרונות, אני נורא מנסה לנקות.
אז גם אתה לא משתף עם מה שאתה
עושה? אז אני מאוד מנסה לא לגרום לאנשים לשאול אותי מה אני עושה, ומאוד מנסה לא לשאול אנשים אחרים, ואני אומר מנסה, כי זה גם לא כזה קל, כי זה אוטומט כזה של, טוב, יאללה, תן לי את הפריט מידע הזה רגע כדי להבין פחות או יותר מי אתה ומה אתה, ופתאום אני ממש, המקום של להגיע לאינטראקציות אנושיות בלי זהות ובלי שייכות, יש בזה קסם שלאחרונה ממש גיליתי אותו בזה, ואני ממש עובד עליו, כי זה חלק, אני גם, ושוב, זה שלבים. אני כרגע מדבר דברים שהם דווקא לא בהכרח ביסוס מדעי, אבל אני נורא מסתכל על זה. יש כל מיני דברים שמדברים על זה, שעד גיל 28 זה סייקל מסוים של בן אדם, ואז גיל 34 עוד איזשהו סייקל של בן אדם. אפשר עכשיו להגיד האם זה, כמה לוגיקה יש מאחור דבר, אבל יש משהו בזה שלדעתי, בן אדם בעולם המערבי היום, עד גיל 28 זה איזשהו מקום שהוא בונה את הזהות שלו.
הוא בונה את הזהות שלו במקום של יצאתי מלהיות תחת כנפי ההורים שלי, יש לי איזה תסמיני טיפוס כאלה שאני צריך במרכאות להרוג את אבא שלי ואת אמא שלי ולצאת לעולם ולהיות אדם עצמאי בזכות עצמי, ועד גיל 28 זה איזה פרק זמן כזה, בוא נגיד 7 שנים אחרי הצבא בישראל, 12 שנה בחו"ל, 10 שנים פחות או יותר בחו"ל, זה איזשהו פרק זמן שנותן לי זמן לבנות את עצמי קצת, ברמת קריירה, ברמת הבנה של מה אני אוהב, לא אוהב בחיים, הרבה פעמים פתאום אני כבר מתחיל להרכיב את התא המשפחתי שלי, קרוב לזה כמובן שזה משתנה, אבל ואז אני מתהלך עם איזושהי פרסונה שבניתי בעולם. כאילו אני כבר אומר, מה אני, מה למדתי, מה עשיתי, כבר בניתי איזושהי נוכחות שלי. ואז אני כבר, ופיטרסון הרבה מדבר על זה, למקום של הצורך בשביל בן אדם באחריות. ועד גיל 28 הרבה פעמים, לא כולם וכל אחד עם המסע שלו, אבל אני תופס כבר איזושהי מבניות מסוימת בתוך החיים שלי. ואני היום נמצא באיזשהו מקום שבניתי לעצמי איזושהי זהות מסוימת, אני מטייל עם זהות, אני מטייל כבר עם איזה self-efficiency כזה, עם סוגלות עצמית, עם הבנה על כל מיני דברים, ודווקא עכשיו אני רוצה להתחיל לפרק אותה.
כן.
אני רוצה להתחיל לנקות אותה, אני רוצה להתחיל לשחרר רגע את המה אני, דרך הדברים שעשיתי. זה עמוק מזה, לספר מה עשיתי או לא עשיתי, או השיחה, זה סימפטום של שורש שהוא אחר, של לבוא ודווקא אני אומר, אני רוצה עכשיו, בתקופה הזאת, לפרק את הפרסונה הזאת, לפרק את הזהות הזאת, לפרק את הכלי הפרקטי הזה שהוא כלי קיבולת רלוונטי בחיים, אבל הרבה פעמים הוא כסות, הוא איזושהי חליפה מסוימת שמלבישים אותה, ולא מאפשרת לחדור את עצמי פנימה ואחרים פנימה.
כמו אותו מנכ״ל, או כמו שאתה תספר, אני חושבת שבעצם העובדה שאתם לא חושפים את העיסוק, אתם נותנים לאנשים פחות אפשרות לסווג ולארגן אתכם במגירות מסוימות או בקטגוריות, ואנחנו מאוד זקוקים לזה, המוח שלנו כל הזמן, זה החלק ההישרדותי שבו כל הזמן מנסה לארגן ולסדר את המציאות, כדי לחוש יותר בוודאות ושליטה.
בדיוק.
וזה בדיוק זה, אתה יודע, שוב, מתעסקים באני, אז האני זה לא רק מה אני עושה, זה לא רק מה אני עושה, או כלל העיסוקים שלי, וזה לא רק הציון במבחן שהוצאתי, וזה לא רק מילה שאמרתי, גם אם שגיתי והייתי לא רגישה, וזה לא רק פעולה בודדת, זה הרבה הרבה יותר מזה, זה לא משהו קבוע, זה לא משהו שאפשר למדוד אותו רק בנקודת זמן אחת, זה משהו שמאוד דינמי ומשתנה, וכשאתה...
אני פותח לך סוגריים קטנים למשפט של אמיר אשל, שמפקד חיל האוויר לשעבר, שהוא... אריק זאבי, אני מדבר על זה בהרצאות שלו, אז הוא אומר שם המשפט ש... כשאריק זאבי ב-2012 באולימפיאדה, כאילו תוך 47 שניות יצא מהלופ והפסיד, אז אמיר אשל התקשר אליו ואמר לו, אריק, החיים הם לא תמונת סטילס, הם סרט וידאו.
לחלוטין. כן, וגם, סרט וידאו, אתה יודע, אפשר להרגיש כלפיו בכל מיני דרכים וצורות, גם אם צופים בו שוב ושוב. אז גם זיכרון, אתה יודע, הוא לא הקלטה של שיחה, של מה שנאמר בשיחה, והוא גם לא תמונה. הוא לא מה שרואים בתמונה, וגם לא בסרט וידאו, זה משהו שמאוד מאוד משתנה.
כן.
אני חושבת שזה מקסים, הדוגמאות שנתת, גם על עצמך, גם על החבר, כי בעצם... מה שאתם עושים זה באמת נותנים לאנשים פחות אינפורמציה על ידי זה, הם פחות חושבים שהם יודעים מי אתם ומה אתם, ואתם הרבה יותר מאפשרים אינטראקציה אמיתית ואותנטית בכאן ועכשיו, במקום להגיד, אנחנו יודעים במה אתה עוסק, אז בואו רגע תפתחו סקרנות, זה both ways, כן? זה ממש הדדי, ותנסו להבין מי אני כרגע. כן? זאת אומרת, מה, מי אני כאן ועכשיו? אני חושבת שאין יותר אמיתי מזה. כן? זאת אומרת, כמובן שאנחנו אף פעם לא חושפים הכל, ובטח שלא באינטראקציה ראשונית, אבל יש בזה משהו שהוא הוא הרבה יותר חי, הוא הרבה יותר alive and kicking, מאשר איזושהי פיסת אינפורמציה, שבעזרתה אני כבר אקבע אותך ויגיד, ואחשוב, דרך אגב, זה משהו שאנחנו עושים המון ביום-יום, אנחנו כל הזמן מניחים שאנחנו יודעים.
נכון.
הנחות ואמונות הן לא עובדות. כן, זאת אומרת, הם נתפסים, כן, זה יכולות שנתפסות כמאוד אמיתיות, אבל ממש ממש לא מדובר בעובדות, ויש...
שזה בעיה, זה פרדוקס.
זה בעיה.
כי מצד אחד זה נורא עוזר לנו, כי אין מה לעשות, אם אני עכשיו סליחה, ואני לא רוצה, כל דוגמה שאני אתן פשוט לא תהיה טובה, אז אני אתן אותה ותסלחו לי. אם אני עכשיו רואה בן אדם ברחוב עם בגדים קרועים וקצת שיקור בצערי היום ומלוכלך, אז אני מניח הנחה מסוימת שהוא נכון. כנראה כרגע שיקור או מסומם, וכרגע הוא אמלס, ואני לא אומר לעצמי, יכול להיות שהוא החבר הכי, כאילו, אני מפספס פה הזדמנות למציאת חבר לחיים, זה לא מחשבה שעוברת, כי סטטיסטית כנראה, יכול להיות שיהיה לי כל מיני אירועים מרתקים איתו, אם אני אבחר רגע לבוא ולגשת, אבל הסתברותית, יכול להיות שגם יהיה לי אירוע מאוד לא נעים, או שיכול להיות שזה פחות יהיה הקאפ אופטי שלי לצורך העניין.
כן, אני חושבת שהמציאות...
זה כלי פרקטי, אבל מצד השני הוא...
נכון, נכון. אז אמרנו מקודם, המציאות היא גם וגם וגם. המוח מושפע מגם וגם וגם, היא לא או-או, היא לא באמת מחולקת למגירות, והיא לא באמת מחולקת לצבעים. מה שקורה בתוך המוח זה כאוטי לגמרי מהבחינה הזאת. אנחנו יודעים למשל שיש אזורים בתוך המוח שהם אחראים גם על פחד וגם על עונג. אפילו אותו אזור, כן? שזה די מדהים מהתמהיל הזה. הכל קורה ביחד. אז לצד העובדה שאנחנו חייבים להניח הנחות כדי להתנהל בעולם, אתה יודע, כדי לדעת ממה להתרחק, לאן להתקרב, ולא רק על פי סטטיסטיקה והסתברות, אני כנראה לא אתקרב לאדם שיקור שאני מתרשמת שהוא לא מודע ממש למעשיו, לא שולט ממש בהתנהגות שלו, אני ארצה להתרחק משם, ותוך כדי זה יש סיכוי שאני מניחה לגביו הנחות שגויות. השאלה מה המחיר שאני משלמת על זה. אוקיי? אז יש פה כל מיני גורמים שאנחנו צריכים להתחשב בהם, אנחנו כן צריכים להניח הנחות, אבל השאלה עד כמה? השאלה אם לצד ההנחות אין מקום לסקרנות, אין מקום להפתעה, אין מקום לבחירה, שים לב, להיכנס לאי ודאות. אוקיי? זה אחד הדברים המופלאים שמגלים בטיפול, שהיכולתו של המוח לבחור להיכנס לאי ודאות, לבחור להיכנס לחוויה שאני מודעת שיש בה חוסר שליטה, כמו למשל בספורט אקסטרים, מייצרת במוח משהו אחר, מאשר אם אני אהיה בחוויה הזאת מתוך הכרח, כן? זה כמו שאני אקפוץ ממטוס כי בא לי לעשות צניחה חופשית, לבין אם ידחפו אותי ממטוס, גם אם המצנח ייפתח בשתי הסיטואציות האלה. עכשיו אני אגיד שאתה יודע, הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? לכל בחירה יש הימור, תמיד יש הימור, יש שם איזשהו קטם עיוור, וכדאי לנו מאוד 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 להשאיר את את הספק, את הסקרנות הזו. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים כשאני מסתובבת בעולם, אז יש לי כמה חברות טובות מאוד, שאני לא אזכיר את שמן כרגע, שבכל מקום שאנחנו הולכים, גם אם אנחנו כרגע בחוף הים, אז הם יצעקו לי מרחוק, דוקטור! כן, ככה, כל החוף שומע, אוקיי? ואז מסתכלים, אוקיי, זאת דוקטור, אז מה זה אומר עליי? אוקיי? זאת אומרת, זה מיד שם על ההיסטריקטים.
דוקטור, זה חתיכת אירוע להתהלך איתו בעולם שעשוי לגרום למניעה של התפתחות של בן אדם ברמות מאוד 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 גבוהות.
נכון, ולפעמים אני מרגישה את זה. לפעמים אני מרגישה שמצופה ממני רק בגלל, בלי שמכירים אותי בכלל. הרבה פעמים אני מסתובבת בעולם בתחושה שאנשים לא באמת יודעים מי אני. אוקיי? לא שאני תמיד יודעת מי אני, ממש לא, אבל...
ברוך השם.
שלא... לא יודעים, פשוט לא יודעים. לפעמים זה מצחיק אותי, לפעמים זה מתסכל אותי, לפעמים זה מרגיז אותי. לפעמים אני מרגישה שהעולם סוגר עליי בגלל זה, כי... אולי אם אני אעשה משהו, אם אני אגיד משהו, זה יהיה לא יפה ולא יאה.
אם זה בסדר לשאול, כמה את מרגישה שאת שמה את זה בפרונט? כמה את נשענת על זה?
זה תלוי איפה, מאוד. אני לגמרי נשענת על זה כשאני בחזיתות בחיים שבהם אני עובדת, כן?
ברור.
זאת אומרת, אני מלמדת. אתה יודע, בבית אין לזה שום זכר, אין לזה שום משמעות, כמובן. בתוך מערכות יחסים...
אמא, אני רעבה.
בדיוק. זה לא כזה, זה אמא, רואים אותי? כן.
זה לא דוקטור אמא.
כן, לא, ממש ממש לא. בתוך מערכות יחסים עם חברים, עם חברות, עם בן זוגי, אין לזה שום משמעות, כמובן. בתוך הקליניקה יש לזה משמעות. בתוך העבודה יש לזה משמעות. אני לפעמים מרגישה מאוד לא בנוח, זה לפעמים אפילו מביך אותי. אני זוכרת את היום שבו הודיעו לי מהדיקן, כן, מהוועדה לתואר שלישי, שבעצם הדוקטורט שלי עבר שיפוט, והוא עבר אפילו בלי הערות. וואו.
הרגע הזה... כמה זמן עבדת על זה?
על המחקר עצמו ועל הכתיבה, קרוב לשלוש שנים, קצת פחות.
מהיר.
קצת פחות.
מהיר.
עשיתי את המסלול המשולב, זה משלב תואר שני ושלישי.
כן, תזה וזה.
ובעצם, אני זוכרת את הרגע הזה שפה פתאום אתה מקבל תואר דוקטור. אבל שום דבר באמת לא משתנה.
לא נכון.
זאת אומרת, לא, לא, לא. אז אני אומרת לך שזו החוויה שלי. זה נורא מוזר, זה היה רגע מוזר. שאתה עובד, אתה עובד, זה הרי תהליך מאוד הדרגתי. אוקיי, אתה צובר נתונים, זה לא, אתה לא עולה מ-0 ל-100.
כן, זה, אבל זה בסוף לא יש כזה... את הנקודה בזמן.
נכון, אתה מקבל את הקרדיט, אתה מקבל את הקרדיט ואתה מאושר, אני זוכרת שדמעות מילאו את עיניי, ואני גם עשיתי דוקטורט במחלקות ילדים ונוער, בבתי חולים פסיכיאטרים, זה מקום מאתגר ביותר בטח. להיות בו, ופתאום ברגע אחד הכל נגמר, ואתה מקבל את ההכרה. זה רגע מאוד מאוד מרגש, אבל אני לא הרגשתי ברגע הזה שאני הופכת להיות מישהו אחר, בגלל שיש לי תואר דוקטור. למעשה זה אפילו היה מאוד מוזר עבורי, בהתחלה שרגע אתה לפני דוקטורט, ואופ, כן, פתאום אתה דוקטור. מה זה אומר? והעולם... וזו החוויה שלי, החוויה הפנימית שלי, בבת אחת מתייחס אליך אחרת, בגלל שיש לך פתאום את הטייטל הזה, כי חבורה מכובדת כמובן של אנשים, החליטו שהעבודה ראויה, ובסדר, בסדר גמור. אבל הרבה פעמים, ושוב אנחנו חוזרים לעני הזה, מעניין מה קרה לי במוח באותם רגעים, אנחנו לא נדע.
לא חיברת אלקטרודות לפחות, משהו, לא נכנס לאיזה FMRI, משהו שאירו לך רגע.
לא היה שם FMRI, רק שתי ילדות שהיו עדיין הרבה יותר קטנות, ובעצם אין ספק שזה יצר אצלי סוג של פרדוקס, ועד היום, אתה יודע, אני הרבה שנים אחרי, אני לגמרי מאוד שמחה שעשיתי את זה, אבל עד היום... אני יכולה להרגיש מה שמצופה ממני, הרבה פעמים נוגד את מה שאני רוצה לתת, או אני רוצה שיראו באותו רגע, הרבה פעמים אני מרגישה שבגלל שאני דוקטור, אז אני אמורה לסנן את עצמי, או לצנזר את עצמי, גם אם אני לא חייבת, זאת אומרת, גם אם הסיטואציה מאפשרת לי, ובסופו של דבר, אני זה לא רק דוקטור, אני זה לא רק אימא, אני זה לא רק מטפלת, אני זה לא רק מרועיינת אצלך היום, זה הרבה הרבה יותר מזה, זה פסיפס אדיר, משתנה ואינסופי של כל כך הרבה רגעים, ובמובן הזה, אתה יודע, אתה ואני זה מאוד דומה, במובן הזה, כן? זאת אומרת, זה...
אני ממש, אני כרגע נמצא בתהליך עם עצמי, שגם מצאתי את עצמי בשנה האחרונה, נכנס לכל מיני קבוצות שווים, שהתחילו למתוח אותי למעלה בכל מיני אזורים של מה אני חושב שאני צריך לעשות. למשל, אני גר בדירה שהיא כאילו דירה, בסדר? בתל אביב, ועם אחלה, יצרתי שם איזו קונסטלציה שזה עובד, וכאילו ממש כיף לי להריח, וזה העלה לי את איכות החיים בצורה דרמטית.
אני לא מקטרגת אותך. רק שתדע. זאת אומרת, גם עם האינפורמציה הזאת שחשפת, שאתה בדירה ואתה מערך, אני עוד לא שמה אותך בשום קטגוריה.
אוקיי.
כן.
ואז, והרכב שאני נוהג עליו, הוא רנו קליו 2014. ואופק כאן איתנו בהקלטה מאחור, תמיד צוחק עליי שאתה לא מחליף רכב, כי אין לך מספיק מרחב פוזה, כי הבית, כאילו, אני גר איזה 7 דקות מכאן, כאילו, מהמשרד.
מרחב פוזה זה...
כן, זה ביטוי...
מונח חדש, כן, אני אשתמש בו.
אז... ואני תמיד שהסתכלתי על רכב, אז פתאום אמרתי עצמי, זה לא מעניין אותי, כי זה לא באמת יעלה לי את איכות החיים. לשבת קצת יותר שיהיה לי נעים בטוסיק, סבבה, זה לא עניין. אני מעדיף עכשיו את הכסף הזה להשקיע בנכס, לקנות כאילו דירה להשקעה, לעשות איזשהו משהו, לבנות, להעלות, להזמין 4,000 שקל בוולט. אני אעדיף את זה כדי לחסוך לי זמן מדברים שאני לא רוצה להתעסק בהם, להריח יותר, לחוות יותר חוויות. כאילו, האלוקציה של הזה, ואז... בשנה ומשהו האחרונות נכנסתי לכמה קבוצות, לכמה פורומים, לכמה זה, שפתאום רכב יוקרתי, זה סטנדרט. ואני זוכר שמצאתי עצמי לפני איזה 4 חודשים, 5 חודשים יושב, וכבר מתלבט אם אני הולך לקנות אודי, או לקנות BMW, או לקנות איזשהו רכב אחר, ואני מתחיל רגע לעשות את המתמטיקות, האם עדיף לי לקנות את זה דרך החברה, בפרטי, כבר, אני כבר שם. ותפסתי את עצמי בחודשיים האחרונים, פתאום מודע לסיטואציה של איך עכשיו זה הכל...
זו בחירה, זה הרגע של בחירה אותנטית, אני מרגישה. כן. מבצבצת ובאה.
כי פתאום
זיהיתי איך אני נשאב למנגנונים הביולוגיים, הסוציולוגיים, הבסיסיים של בן האדם, שכשהוא נכנס לקבוצת שווים מסוימת, אז הוא עכשיו מחפש להשוות את עצמו ולהעלות את קרנו למול האנשים שהוא נמצא בתוכם, כי הוא נמצא בשבט שעכשיו לכולם יש שרשרת נורא גדולה עם שן של נמר. אז עכשיו אין לו שן של נמר, אז הוא אומר, אני הולך עכשיו לצוד נמר, כי אני צריך שן של נמר, כי לכולם יש שן של נמר. כי אם אני לא כך, אז כנראה אני פחות, אז סיכוי ההתרבות שלי יותר נמוכים, לא יודע מה, הסטטוס שלי אחרת, סבירות נידוי שלי יותר גבוהה. ופתאום אני ממש מזהה את עצמי, אומר לעצמי, תגיד, אתה מפגר? מי זה מעניין? תישאר במקום של איכות חיים. אתה מערך בדירה, זה מייצר באמת איכות חיים. אתה לוקח כל מיני דברים, אנשים שמלווים אותך מסביב. אני חוסך לעצמי זמן על ידי כל מיני דברים. וזה, למה אני, וזה גם פתאום איזושהי התבוננות של, למה שאני אקבול את עצמי לדבר הזה עכשיו? את מי זה מעניין? וזה חלק מהעניין של באיזשהו מקום גם על אפכם ועל חמתכם. אתם לא מעניינים אותי, כי אני לא הולך לעשות קונסטרוקציה של החיים שלי עכשיו, על פי מנגנונים אוטומטיים, ועל פי רגע הסתכלות של העולם סביב הדבר הזה, זה לא מעניין אותי.
זה מה שנקרא הבחירה, וזה נורא יפה, כי אתה בעצם, אני חושבת, מדבר על אחד המנגנונים הבסיסיים והראשונים ביותר, ואתה גם הזכרת את זה, הצורך להשתייך. הצורך להרגיש שייך, אנחנו יונקים, אנחנו חייבים בונדינג, אנחנו חייבים attachment וקשרים חברתיים, אנחנו לא נשרוד דרך אגב. צאצא של יונק שמגיע לעולם, לא ישרוד ללא caregiver או caregivers, שיקריבו למענו את שנת היום והלילה, שבעצם יטפלו בו על חשבון הדחפים והיצרים המיידיים שלהם. זה לא נכון לגבי בעלי חיים באשר הם. אם נסתכל על זוחלים, לדוגמה, זה ממש לא משנה עם אמא שלהם, נמצאת שם כשהם בוקעים מהביצה, מבחינת הסיכוי שלהם לשרוד. אוקיי? אצלנו זה לא כך, אנחנו מתוכנתים לזה, ואם אנחנו כבר מדברים על היבט ביולוגי, אוקסיטוצין, שזה ההורמון ששומעים עליו רבות, ויש לו כל מיני תפקידים, יש לו תפקיד עצום ב-well-being. הוא לא רק הורמון האהבה, החיבוק, הליטוב, וגם הורמון ההורות, בעיקר האימהות, גם אבות צריכים לגעת בצאצאים שלהם כדי להגביר את הפרשת האוקסיטוצין, אבל יש לו גם תפקיד דרמטי ב-well-being שלנו באופן כללי, כי הוא גם אנטי-סטרסור. זאת אומרת, כשאנחנו דואגים להפרשה גבוהה של אוקסיטוצין, וזה קורה בדיוק בקשרים חברתיים, כשאנחנו יושבים ואתה מרגיש שמבינים ללבך, כשאתה מצליח לייצר אינטימיות רגשית.
כן.
דרך אגב, גם באינטימיות מינית זה קורה, אבל כשהאינטימיות היא גם רגשית, המשמעות היא הרבה יותר מרחיקה לכת. אנחנו מרגישים יותר שייכים, בדיוק ההפך מחריגים או סוטים, מבוישים, אוקיי? לבושה, אפרופו דיברת מקודם על רגשות בעלי מטען שלילי, שהופכים את החיים שלנו למשמעותיים יותר, ויש להם כל מיני תפקידים. אחד מהתפקידים של בושה זה לדחוף אותנו להרגיש שייכים. אוקיי? אנחנו לא רוצים להיות שונים, אנחנו רוצים להשתייך. בתחושת שייכות, הפרשה של אוקסיטוצין, הסיכוי שלה לעלות עולה, אוקיי? לא בהכרח, אבל עולה. למשל, אתה נתת דוגמה יפה, מה קורה אם אני בוחר להשתייך, כביכול בוחר, אני מביא את עצמי לקבוצה, אבל אני לא באמת בוחר בכל מה שקורה שם. חלק מהדברים מוצאים חן בעיניי, חלק פחות. זו דוגמה יפה למשהו שאני בוחר בו לא באופן אותנטי, מתוך לחץ, כן, מתוך פחד, מתוך אולי איזשהו הרגל. וזה יפה, היכולת להגיד, אני שייך בדברים האלה. אני לא מוכן, פה אני שם את הגבול. אוקיי? גבול זה מילה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, גבול זה בית. אוקיי? מבחינה נפשית. הנפש שלנו חייבת מבנה. אוקיי? היא חייבת מקום שאנחנו נחליט גם. איך הוא יראה?
אני אוהב את האנלוגיה, כאילו, מטאפורה כזאת שהיא די בנאלית, אבל אם אני אעמוד על גג עזריאלי עכשיו, ולא תהיה גדר מסביב, אז אינסטינקטיבית אני אתכנס הרבה יותר למרכז, אני אפחד לי לזוז בתוך המרחב הזה, כי אין לי גבול, אני אפחד ליפול. אבל אם עכשיו אני גדר את המרחב הזה מסביב, אז אני ארגיש הרבה יותר בנוח לטייל על אותו גג, אני גם אוכל להגשת ממש לתפנות. פתאום דווקא עצם קיום הגבול מאפשר לי יותר מרחב פעולה מאשר חוסר קיום הגבול, שמאפשר לי, שסוגר אותי ומייצר לי אי-וודאות ופחד וחשש. והגבולות הרבה פעמים הם זה.
כן, גם אני אקשר בין, ואני פוגשת את זה המון בקליניקה, בין בעיית גבולות, גם היכולת לשים גבול לאחר, וגם היכולת לחדור אל המרחב הפרטי של האחר, זאת אומרת, זה קורה לפעמים לשני הכיוונים כמובן. הדבר הזה מייצר המון מצוקה, כי הרבה פעמים מה שזה בעצם החוויה שזה מוביל אותנו אליה, זה חוויה של החפצה, בעצם של ביטול. כשאני לא יודעת לשים גבול לאחר, ואני בעצם עסוקה למשל כל היום בלרצות אותו או אותה, זה לא משנה, אני בעצם מבטלת רצונות, עמדות בתוכי. אנחנו מתוכנתים להיות סובייקט, לא אובייקט. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור לרצות את האחר, אנחנו יכולים לבחור לקרב או להרחיק את הגבול, או אפילו לבטל אותו, אבל כשמדובר בבחירה מודעת, זה סיפור אחר לגמרי, מאשר איזשהו דפוס שנרקם בתוכנו כתוצאה מהרגל, או מהכרח, או לגמרי. אם אני לא אעשה את זה, אז אוי ובוי, אז לא יאהבו אותי, כן. אז אני לא ארגיש ראויה. אנחנו לא בנויים לחוויה של החפצה, או ביטול. זה חוויה שמעמידה אותנו על שתי רגליים אחוריות, אפשר לראות את זה אצל יונקים בספארי, מה קורה לאריה שנמצא בטריטוריה שלו, ואריה אחר פולש לתוכה, מה שנקרא מבטל את הבעלות שלו, או מבטל למעשה את קיומו, לאנלוגיה הרבה יותר מתוחכמת, כן? לבני אדם. מה קורה כשמישהו מבטל את הרצון שלי, או את העמדה שלי, הוא בעצם מבטל אספקט קיומי בתוכי. וזה גורם לחלקנו לזעום, ואפילו להיות אלימים, ולחלק אחר, למצוקות אחרות לגמרי, של התכנסות, של ביטול, של חרדות וכולי. אז...
שאלה ככה לקראת סיום, לצערי, כי אני נהנה מאוד. מהי מחשבה? מהי מחשבה, ומה קורה לנו במוח ברמה כימית?
זו שאלה מעולה.
כי גם ההגדרה למחשבה היא מורכבת.
כן, כן. אז אני אגיד שההגדרה היבשה למחשבה זה בעצם היכולת של המוח לסדר רעיונות באופן קוהרנטי. קודם כל אני אגיד שיש קשר ישיר בין מחשבה לשפה. המחשבות שלנו הן בשפת האם שלנו. אוקיי? זאת אומרת, כשאתה חושב מחשבה, אתה חושב אותה בעברית. אוקיי? אז מחשבה גם מאוד מאוד קשורה לרכישת שפה, להיבטים שפתיים, של הבנת שפה, של שמיעה, של, כן. אם אני מסתכלת בתוך המוח על מה קורה למוח כשאני מייצרת בו מניפולציות כדי לייצר בתוכו מחשבה, זה לא ממוקם בנקודה אחת, זה לא ממוקם באזור אחד, ודרך אגב זה נכון להגיד לגבי הרבה יכולות שלנו, גם רגשות לא בהכרח ממוקמים במקום אחד, זה הרבה יותר מורכב ומבוזר.
זה קטע זה.
כן, כן. גם אהבה למשל, זו חוויה שפזורה בהרבה מאוד אזורים במוח, והפעילות המשותפת שלהם, האינטגרציה בין הפעילות במקומות השונים, היא זו שמייצרת את חוויית האהבה למשל, גם אמפתיה. ככל שהיכולת היא מורכבת יותר, ככה אנחנו נראה אזורים שונים יותר, משתתפים ביכולת לייצר אותה. אז מחשבה בדרך כלל מתייחסים אליה כאל יכולת לייצר באופן קוהרנטי, זו מחשבה תקינה, אוקיי? רצף של רעיונות, והדבר המעניין הוא זה שהתודעה האנושית מתאפיינת, המוח האנושי מתאפיין גם ביכולת לרקום מחשבות חדשות כתוצאה מחשיפה לגירויים קיימים. למשל, סתם אני אתן דוגמה, נגיד שאני רואה, אני הולכת ברחוב ואני רואה, תסלחו לי רגע לדוגמה, זה הדבר הראשון שקופץ לי בראש, כלב שנושך ילד, אוקיי? אני רואה את זה. ואני מיד מבינה שהכלב הזה נשך את הילד, אוקיי? זה משהו שאני נחשפת אליו. המוח שלי מהר מאוד, מהר מאוד, זה גם עניין הישרדותי, היכולת לחשוב, יפיק לי מחשבה, אם הכלב הזה נשך את הילד, הוא יכול גם לנשוך אותי. זו מחשבה חדשה, אוקיי? על סמך הקיים, אוקיי? זה...
דדוקציה.
כן, זה ממש משהו ששמור לנו ולפרימטים. לא ידעו לנו שזה קורה אצל יונקים אחרים. אני כן אגיד שמחשבות מערבות בתוכם אזורים במוח שאמונים על זיכרון, אוקיי? זאת אומרת, היכולת בעצם לשלוף מידע קיים שמאוד מאוד רלוונטי לכאן ועכשיו.
גם זיכרון זה, יש לנו, זה עולם שלם. אבל
נכון, זה לאחרונה, עולם שלם.
לאחרונה צצה לי להקשיב לכמה דברים בנושא, ויש לנו בעצם אזור שאחד בתוך, נראה לי, זה המגדלה? לא המגדלה.
היפוקמפוס.
היפוקמפוס.
נכון.
שהיפוקמפוס הוא יותר הטווח קצר, הוא לוקח לו זמן עיבוד מסוים שם של המחשבות, נכון? ואז אחרי פרק זמן מסוים זה מתפרס לאזורים אחרים במוח, ואז ככה נוצרות לנו מחשבות וזיכרונות שהן long term.
נכון.
יותר בתוך התהליך. ואנשים שנפגע להם היפוקמפוס, לדעתי יש איזה מחקר
patient E או משהו כזה, שהוציאו לו את ההיפוקמפוס כי היה לו בעיות אפילפסיה קשות.
HM.
כן, HM, שהיה לו בעיות אפילפסיה קשות, ובעצם הוציאו לו את החלק הזה, פתאום בעיות אפילפסיה נפסקו, אבל כל יום אחד השעה צריך לספר לו מי הוא, לאו דווקא מי הוא, כי היה לו את הזיכרון ארוך טווח, אבל הוא לא הצליח לצבור חוויות חדשות.
נכון, זה מה שנקרא אמנזיה רטרוגרדית ואנדרוגרדית, זאת אומרת, מה שהיה לפני הפגיעה שמור, אבל בעצם היכולת לייצר זיכרונות חדשים, ולכן גם ארוכי טווח, פשוט נפגמת וזה. יש את הסרט המפורסם, ממנטו. לכו תראו, ממנטו זה סרט...
ממנטו, ויש גם ב-21 דייטים או משהו כזה של הרבה שכחה, שכל יום היא שוכחת, הוא כל פעם מוצאת על הדייט מחדש.
כן, למרות שבהקשר הזה אני אגיד ש... יש מחקר מאוד מאוד מפורסם עוד מהמאה הקודמת, שמראה כיצד אפילו מוח עם פגיעה בהיפוקמפוס, שבאמת אין לו יכולת לייצר זיכרונות מעבר ל-15 דקות.
יודע לייצר רוטינות?
יודע לזכור ממה לפחד. אפילו בלי להסביר, או בלי לדעת איך אני זוכרת את זה.
כי זה אמיגדלה כזה יותר, זה יותר הפנימי, עמוק יותר.
באמיגדלה יש גם זיכרון רגשי, אתה יודע, שזה יכול להוביל אותנו כנראה לפודקאסט אחר לגמרי, לשאלה, האם כל האינפורמציה שמאוחסנת אצלי במוח היא נגישה לי? והתשובה היא שלא.
ברור שלא.
אוקיי, מה שפרויד קרא לו הדחקה. אני אקרא לזה לא נגיש. אז אני אגיד שמחשבה היא בעצם יכולת מאוד מאוד מורכבת, גם יש המון המון דרגות, כן, עד כמה המחשבה שלי היא איכותית ומהירה ומדויקת וכו' וכו', עד כמה היא גמישה, דרך אגב, זה מאוד מאוד מועיל להתמודדות ו-well-being, וזה גם קשור לאינטליגנציה, והיא מערבת הרבה מאוד רשתות שגם קשורות לזיכרון, וגם רשתות קדם יצחיות. אוקיי? זאת אומרת...
של הזריקה לעתיד, חשיבה, התייחסות במרחב.
כן, היכולת שלי לחשוב על הרגשות שלי, לדוגמה, בעצם היכולת שלי להפיק נקודת מבט על הרגשות שלי. מה שדיברנו עליו ממש קודם, להבין מה זה הדבר הזה, מאיפה זה בא. זה הכל בגדר חשיבה, אוקיי? היכולת להתבונן על דברים גם בתוך עצמי, ולייצר איזשהו רצף רעיוני חדש לגביהם, שיכול להיות מאוד דרמטי בהשפעה שלו. אין לזה סוף.
כשאמרתי על מה נדבר, אז אמרתי, רגע, בא לי להיכנס קצת לכימיה ולנוירונים ולדברים, וכאילו כל כך נכנסנו למקום הזה של הסלף והמחשבה והפרשנות וההסתכלות והבחינה וזה, וזה היה לי מהמם.
אבל אני כן אגיד רק לככה, לעטוף את זה, שללא ספק שרגעי התמודדות מוצלחים ותחושת well-being בהחלט מאופיינים במוח שמזרים אוקסיטוצין, שיש בו איזון טוב של דופמין וסרוטונין, כך גם אנדרנלין. זה מוח שאין שום בעיה עם סטרס שנוצר בתוכו, כל עוד אפשר להתמודד איתו, אנחנו גם מתוכנתים לחוש בסטרס, וזה מוח שלמד לייצר דיאלוג בין חלקים קדם מצחיים, ממש אלו שנמצאים פה מאחורי עצם העיניים, העצם האורביטלית, לבין אותם מבנים הרבה יותר קדומים, פרימיטיביים, שגורמים לנו למצוקות ולאימה, בעיקר האמיגדלה. אנחנו יכולים להתבונן במוח כזה ולראות ממש מסלולים, מעגלים מצביעים טובים יותר, שמתפקדים טוב יותר, אפשר לתאר אותם כמערכת כבישים טובה יותר.
יש איזה מקום שאני יכול ללכת לעשות איזה FMRI כל איזה חצי שנה, ולהשוות רגע ההתפתחות של המוח, כאילו של ה... זה נראה לי משהו מגניב.
תרם? לא שידוע לי על מקום כזה בארץ.
מגניב לעלה את המקום הזה של לראות רגע את ה... עוצמה של דברים, אני חושב שזה יותר מורכב, כי בסוף מגיעים גם יש עניין של סט וסטינג, וזה הרבה דברים, אבל, נכון. אבל להסתכל רגע איך המוח מגיב אחרת לאותן סיטואציות עם התפתחות מסוימת אנושית, זה
תראה, הדבר היחידי שאני חושבת עליו היום, אני לא מאוד מעורה בשדה הזה, אבל בתאי לחץ, תחת כל מיני בעיות כאלה ואחרות, אפשר לראות התקדמות לאורך זמן בכל מיני אזורים במוח, שמקבלים דם מחומצן ברמות טובות יותר, בטח לאחר פגיעות, כן, או מחלות מסוימות כמו סכרת למשל, איך בעצם רקמות עצבים יכולות להשתקם, להפוך להיות אקטיביות יותר בתוך המוח, ולכן להעניק מיומנויות חדשות או לחדש מיומנויות קיימות.
מעניין.
כן.
כמה שאלות לקראת סיום, קצרות, שוטינג. אדם אחד שהשפיע עליך בצורה משמעותית.
אמא שלי.
איזה כיף לה.
מאוד. כן. זוהת אמא, כן.
איזה כיף.
מאוד מאוד.
אדם אחד חייב באמת שהיית רוצה לאכול את ארוחת ערב.
וואו. אדם אחד שהייתי רוצה לאכול איתו ארוחת ערב, ריצ'י דיווידסון, נדע לי למה. אמרת אחד.
אחד.
אוקיי, הם גם חברים טובים. אוקיי.
תבחרי אחד.
ריצ'י דיווידסון. ריצ'י דיווידסון, פרופסור ריצ'י דיווידסון, The Emotional Life of Your Brain. ספר מומלץ בחום לוהט.
פקי, השאלה הבאה. שבוע שעבר ראיינתי את דוקטור ריקרדו טרש, דיברנו על זה קצת על מיינדפולנס וזה, ושאלתי אותו את מי זה, והוא אמר לי, דלי למה. אז אחלה, ריצ'י דיווידסון.
כן, ריצ'י דיווידסון הוא גם חבר טוב של הדלי למה, הם עובדים הרבה ביחד.
מגניב. אם היה לך שאלת על הילון, חינם אין כסף למשך חודש, מה היה כתוב עליו?
וואו. אם היה לי שאלת על הילון, אני חייבת לבחור רק דבר אחד?
רק דבר אחד.
זה קורה עכשיו.
זה קורה עכשיו.
כן. אפילו יש לי פה כזה...
מה, השעון של נאו כזה? יש לך דמוש כקעקוע.
כן, אני אפילו הוצאתי ספר שזו הכותרת שלו.
וואלה.
כן, שירים.
מהמם.
לא על מוח.
מהמם.
כן, כן.
למה לא הבאת אותו?
להנחיח את הכל
מעכשיו. למה לא הבאתי מתנה?
לא בסדר. אני לא ידעתי שאפשר. אני... פעם הבאה אני אביא בשמחה.
אופק.
עם הקדשה.
נוסיף לינק לספר.
בשמחה.
אני רציתי לעשות דיסטו של פס, שזה וייב גם קצת יותר מלנכולי, אבל...
בסדר, מלנכולי זה חלק מהחיים.
לגמרי. ספר אחד שנתת במתנה הרבה, או שהשפיע לך בצורה משמעותית?
הפריטים שהושמטו של תומאס אוגדן. ספר קשוח ביותר, שמדגים עד כמה המציאות היא מורכבת.
על מה זה?
הפריטים שהושמטו, זה ספר שמגולל את מהלך חייה של משפחה קשת יום מדרום ארצות הברית.
זה רומן?
כן, זה ספר עלילתי. תומאס אוגדן הוא פסיכולוג, שיש לו הרבה גם קווים אקזיסטנציאליסטיים אמריקאים, מאוד מאוד ידוע בעולם הטיפול. הוא גם סופר מבריק, והוא מכניס אותך לתוך העלילה וגורם לך בכל רגע להזדהות עם דמות אחרת. הרבה קונפליקטים פנימיים וקולות סותרים שעולים בך בו זמנית וגורם לך להרגיש מאוד בחוסר נוחות, אבל גם מאוד חי. אתה מרגיש שאלה החיים עצמם.
מהמם.
אני חושבת שדרך הספר הזה למדתי שכדי להתמודד עם קונפליקט, אסור לי לבטל חלק מהקולות שבו, או לזלזל בחלק מהקולות, או להתעלם, אלא דווקא להאזין לכל הקולות שמרכיבים את הקונפליקט.
מעניין.
ורק אז אפשר באמת להתבונן עליו ולהבין מה אני עושה עם זה.
מעניין. רכישה אחת ב-400 שקלים, 500 שקלים או פחות, שהשפיע עליך בצורה אקספוננציאלית לכסף.
וואו. אוקיי, אז זה נוגע לבן זוגי ואב בנותיי. שללא ספק זה גם אחד המפגשים המכוננים של חיי באופן כללי. ארוחת ערב, הנה חשפתי כמה הייתה יקרה, בטיול שעשינו, טיול אופנוע שעשינו, באי מוטרף לגמרי, מכוכב לכת אחר, שקוראים לו מאוריציוס, לפני הרבה הרבה שנים. הגענו למסעדה שלדעתי עלתה בסביבות ה-500 שקל, לפחות. כן, וזה היה ערב בהחלט, בהחלט מכונן, שבו הבנתי הרבה דברים חשובים. הנה, אז גם חשפתי בפני צח את התגלית הזאת. זהו, אני חייב לשמוע את זה.
זהו, מזכר לי, זה גם בסוף, הוא צריך לשאת את כל מה שעבר.
הוא יצטרך לחכות לסוף, לגמרי, כן.
יפה מאוד, שאלה אחרונה. אם היית אני, איזה שאלה את שואלת את עצמך?
אם אני הייתי אתה?
כן.
וואו. וואו, זו שאלה טריקית ביותר.
נכון. היא מייצרת, זה כמו, שמעתי, יש איזה, סליחה על הצרפתית, יש איזה מיינדפאק כזה שאומרים לבן אדם, אם אתה רוצה רגע לעצור את המחשבות שלך, תנסה לחשוב...
לצלול למישהו אחר.
תנסה לחשוב על המחשבה הבאה שאתה אמור לחשוב. ואז זה מייצר איזה בלוק כזה, אז גם השאלה הזאת היא מייצרת איזה בלוק. יאללה, מה שיוצא לך
מהבטן. אני חושבת, כן, האם אני נותן לעצמי לקרות? האם אני נותן לעצמי באמת לקרות, להתרחש. אני חייבת להגיד שאני מתרשמת שדי שכן, אבל אני חושבת שזו שאלה שהייתי ממשיכה לשאול את עצמי.
רגע, את שואלת אותי או שאני שואל אותך?
לא, אני שואלת אותך.
את שואלת אותי.
אני שואלת ועונה, לא שמת לב.
האם אני נותן לעצמי להתרחש? אני חושב שאני לומד לעשות את זה. אני חושב שאני הרבה יותר מודע לזה ממה שפעם. אני חושב שעשיתי כמה דברים בחיים שבנו לי זהות מסוימת, וכבר איזה self-efficacy, ואני מתהלך בעולם עם של אוקיי, כאילו אם אני רוצה, אני יכול, אני כבר לא צריך להוכיח לעצמי ולעולם, וזה מאפשר לי איזשהו חופש יותר עמוק להתחיל לפרק את זה עכשיו, לייצר לזה deconstruct של... אוקיי, סבבה. אז בואו עכשיו נבחן מה אתה בלי זה, ומי אתה בלי זה, ותתחיל לחוות חוויות, ותתחיל לראות דברים שאתה לא מכיר, ושאתה חשבת ש- you figured it out, וכאילו נורא נורא ברור, stepping stone, ורגע, אוקיי, אז בנית משהו. בואו נראה מה, כשאתה מעמיד הכל בסיכון, קורה. בואו נראה מה קורה כשאתה עכשיו שם סימן שאלה לגבי האמונות הכי בסיסיות, והזהות הכי שכאילו ברורה לך, והגישות והתפיסות והרגלים, וכל כך הרבה דברים שכבר בניתי לעצמי, ופתאום, רגע, בוא נתחיל קלף, ובוא נתחיל לבחון, ובוא נתחיל להוריד את ההנחות שעד עכשיו שרתו אותי, בכל מיני דברים פרקטיים, ודברים ש... ורגע, בוא נכנס פנימה יותר ונבחן מה מרכיב והרכיב וירכיב אותי.
כן.
ואני... זה חתכת עבודה. זה חתכת עבודה, ואני ממש מרגיש... שאני בתחילתו של מסע מאוד משמעותי שלי שם.
כן, איזה כיף.
כן, מרגש.
כן, זה...
מסקרן.
כן, מסקרן, מרגש, בעיקר חי.
גם.
חי ובועט.
אז אני רוצה להגיד לך, דוקטור, קרן בן יצחק, לא לפספס את הדוקטור. תודה רבה על הזמן. אני מאוד שמח לאן שהכיוון של השיחה הזאת הלך. זה לא... אני חשבתי שוב ללכת למקום היותר... בדרך כלל אני במחקרים ובזה, ובואי תתארי לי איך המוח ומה האזורים ומה כל זה, והיינו מתחילים לעשות שיעור נוירולוגיה אנטומית 101 כזה, ודווקא אני נורא שמח שזה הלך למקום הזה.
עשינו פה מעבדה טיפולית כזו.
לחלוטין. אני חושב שזה מסוג השיחות שאפשר להקשיב לאיזה פעם, פעמיים, וכל פעם לפגוש את עצמנו באיזה נקודה אחרת למול הדבר הזה, איפה זה פוגש אותי, ואני מאוד מאוד שמח על השיחה הזאת, ואני רוצה להודות לך.
אני רוצה להודות לך, לכם.
ויש כל מיני הרצאות, נכון? אם מחפשים את השם, אז אפשר להגיע לכל מיני הרצאות,
כן?
כל מיני מקומות.
יש הרבה וגם... הרצאות בפאנזינג, בתרבותה, בטוקהאוס. יש עוד מעט הרצאה מאוד מעניינת שאני עושה עם דניאל גל, השחקנית שהיא יוצרת. והיא...
מדליק. אז אופק מוסיף גם לינק להרצאות.
כן, על הרבה דברים שדיברנו פה עליהם.
מהמם. תודה רבה.
תודה לך.
יאללה, ביי.
ביי, ביי.